בוקר טוב, אנחנו ממשיכים שיעורי תניא לעם, לקוטי אמרים בצור ירום, פרק י"ג. ממשיכים לדבר ולברר ולראות את המעלה ואת כל העניין של הבינוני לפי בעל התניא. אתמול דיברנו על הנושא של התפילה, על מידת האמת, שכל יהודי צריך להכין את עצמו לפני התפילה. בוא נקרא את לשון בעל התניא, ובעזרת השם נמשיך להיכנס קצת למידת האמת, שזה תיתן אמת ליעקב. והרי אני קורא באהבתם שבתפילתם גם כן, שפת אמת תיקון לעד, הועיל ובכוח נפשם האלוקית לחזור ולעורר בחינת אהבה זו לעולם, בהתגברותה, זאת אומרת, של הנפש האלוקית, בשעת התפילה מדי יום ביום על ידי הכנה ראויה לכל נפש כפי ערכה ומדרגתה. אומר לנו בעל התניא, כל יהודי זוכה לאהבת השם לפי הכנה שלו. כלומר, הפוטנציאל שיש לכל אחד הוא גדול מאוד, והשאלה היא עד כמה האדם מנצל אותו. האדם צריך לנצל את המקסימום של הפוטנציאל שיש לו לעבודת השם. אומר לנו פה שלא יעבוד באופן חלקי, מה שנקרא בפי העם משרה מלאה. ככה אתמול דיברנו על הדברים האלה. יהודי חייב להכין את עצמו לתפילה, מי שרגיל לטבול הוא טובל לפני התפילה. ומי שעדיין לא רגיל בזה, לפחות הולך לבית הכיסא לנקות את גופו. הוא גם נוטל את ידיו קודם שיתפלל. מי שיכול ללמוד לפני התפילה או לומר תיקון חצות כשקם באשמורת, כדאי מאוד שיעשה זאת. לא להיכנס לתפילה בלי הכנה. צריך להיות מוכן ומזומן. חשוב מאוד שהאדם ידע איך באים להתפלל. כי תורת החסידות לא מסתכלת בעין יפה על מי שקופץ מהמיטה לבית הכנסת. יש דרך של הכנה. כמו שכל עקרת בית כשמביאים לה ירקות מהשוק, היא לא מכניסה אותם מיד לסיר, כי הרי הם לא נקיים, אלא היא שוטפת אותם ומקלפת את מה שצריך לקלף, וחותכת כל דבר בצורה יפה, ורק אחר כך מבשלת לפי הצורך. כך צריך להיות גם בתפילה. צריך להתכונן לתפילה, להוציא את המותרות, כדי שהגוף יהיה נקי, להוציא את המוח ממחשבות תפלות. וכמו שכתוב בגמרא, אין עומדין להתפלל, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות וכו', אלא מתוך שמחה של מצווה, כמו שאמרנו אתמול. הבא מצווה על ידך אל תחמיצנה. הרי מה הופך את הבצק לחמץ? העיכוב, ההשתאות, השהות. ברגע שעובר הזמן, ה-18 דקות האלה, הבצק הופך להיות חמץ, אומר לך פה, אל תחמיצנה. מה זה בעצם החמץ? מה זה התופח הזה? למה התופח נהפך להיות חמץ? ההשתאות הזאת היא בעניין של המצוות, הרבה פעמים, מה שהופך את המצווה להיות חמץ, זה בעצם הגאווה. כי ברגע שהבצק תופח, מתחיל להתנפח, לקבל ממדים, כשהוא מתחיל לקבל נוכחות, הוא נהפך להיות חמץ. לכן אומר לך, אל תחמיצנה, אל תחמיץ את המצווה הזאת, אל תהפוך אותה להיות חמץ. תרוץ מהר, תעשה אותה. אל תשתאה, העצלות זאת השתאות. אלא מתוך שמחה של מצווה, צריך שהפנים שלו יהיו מהירות, שיבוא שמח, עם חיוך על השפתיים, ולא כשהוא כולו רוגז ורועש. יש אדם שבא לתפילה בלי הכנה מוקדמת, ואז הוא מתחיל את התפילה בצער, לפחות שיתחיל את התפילה עם אמירת אדון עולם או איזה בקשה אחרת. על כל פנים, לאחר הכנה מתאימה, יכול הבינוני לעורר בתוכו אהבה להשם יתברך בשעת תפילתו, ואם כך גם אצלו אהבה היא תמידית, כיוון שהיא נמצאת בו תמיד בפועל או באופן פוטנציאלי, שתמיד יש לו את היכולת להביא אהבה זו לביטוי גלוי. אומר לנו פה הרב, שעל כל פנים, כן, אחרי שעשינו את ההכנה המתאימה לתפילה, האדם התנקה, האדם טבל במקווה, האדם עשה נטילת ידיים, ישב, למד איזשהו מאמר חסידות, למד גמרא, למד מוסר, למד משהו, ואז הוא הגיע לתפילה שהוא מוכן. אז הוא אומר אצל הבינוני, גם הוא יכול לעורר את האהבה הזאת, כן, באופן גלוי, ואז אפשר בעצם לראות שהיא נמצאת בו תמיד בפועל, היא נמצאת בו בבינוני האהבה הזאת לקדוש ברוך הוא, או שזה גם באופן פוטנציאלי נמצא אצלו, כן? תמיד יש לו את היכולת להביא אהבה זו לביטוי גלוי. הוא יכול מה שנקרא ברגע אחד לעשות משהו מסוים בעבודת השם, כדי לגלות את האהבה הזאת. כי הנה מידת אמת עם מידתו של יעקב. כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב. הנקרא, המידה של יעקב נקראת בלשון הקבלה, בריח התיכון, המבריח מן הקצה אל הקצה. ככה נקרא המידה של יעקב בלשון הקבלה. לכן האמת היא כמו עמוד השדרה. אם חוליה אחת בעמוד השדרה זזה ממקומה אפילו מעט, אותו אדם כמעט ולא יכול לזוז ממקומו, השם ירחם עליו, שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה. כך זה גם באמת. אם אתה משנה אפילו מעט מן האמת, יש בעיה. לכן האמת דומה לבריח התיכון שמבריח מן הקצה אל הקצה. למדנו את זה עם הרב, אז אתה זוכר פה? על הבריח התיכון. כן. אומר פה במשכן, היו שלושה בריחים שחיברו את הקרשים. בריח עליון, בריח תחתון ובריח תיכון. הבריח העליון והתחתון הם עברו מחוץ לקרשים, הם היו מבחוץ. והיו עשויים כל אחד משני חלקים, שכל חלק מבריח עד חצי הכותל. לעומת זאת, הבריח התיכון עבר בנקב, בנקב שבתוך הקרשים, והיה מבריח את כל הכותל מקצה לקצה. זאת אומרת, הבריח התיכון, הוא היה נכנס בחור, היה בכל אחד חור, 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 והוא היה הולך ועושה חטא כזאת של כל הכתלים של המשכן שם. הוא היה הולך, עושה, עכשיו זה היה פלא, איך יכול להיות? איך תכניס עץ? כן? מה שנקרא בחטא. גם אז שלמדנו עם הרב, הרב אמר זה היה כאילו זה היה נס. אבל זה היה בריח התיכון, זה היה האמצע שלו.
כאילו זה היה מקשה אחת.
כן, כן, והוא היה כמו נחש, הוא אומר, הוא היה כמו נחש, הוא הולך ככה בתוך החורים, והיה סוגר את כולם. הוא אומר, ויתרה מזאת, אומר התרגום יונתן בפרשת תרומה, שהבריח התיכון, הוא האשל שנטע אברהם בבאר שבע. והיה גובהו 70 אמה. והיה נכנס בקרשים ומסתובב בתוכם מדופן לדופן, דהיינו שהיה נעשה גמיש. ואחר כך היה מתקשה ומחזיק את כל המשכן כולו. תראה מה זה. כאילו איזה דבר זה. בוא נראה מה שהוא אומר פה. הוא אומר פה בתרגום יונתן, נלך ישר לפירוש. אומר התרגום, מן העץ שנטע אברהם בבאר שבע, וכאשר עברו בני ישראל את הים, קצצו המלאכים את העץ וזרקו לים. והיה צף על פני המים. והיה מלאך מכריז ואומר, זהו העץ שנטע אברהם בבאר שבע, והתפלל שם בשם מאמרו של השם. ויקחו בני ישראל ויעשו ממנו בריח, בריח אמצעי, אורכו 70 אמות, ונפלאות נעשו בו, שכאשר היו מקימים את המשכן, היה מתגלגל כמו נחש, סביב סביב בתוך קרשי המשכן, וכאשר היה מתפרק, היה מתפשט כמו מקל. הנה, כך היא נקודת האמת, אומר פה הרב. לפעמים היא לא כל כך מתוקה. אבל אין כמו האמת. האמת היא דבר יצוק. מי שהולך בדרך זו, הוא לא יתאכזב. מי שהוא איש אמת, הקדוש ברוך הוא עושה בשבילו את כל העבודה. הוא מגלה לו מי ישר ומי רמאי, מי צדיק ומי רשע. כיוון שכתוב בחז"ל, המוסר עצמו לומר אמת, מוסרים לו מלאך, שמדבר עמו רק אמת. תראה מה זה. לכן אדם שהוא איש אמת, כל החלומות שלו הם מציאותיים. כל מה שיעקב חלם בסולם, הכל התקיים. גם יוסף היה איש אמת, נכון? בזה מה זה היה עם יוסף עם האלומות? שראה שכל האחים וכולם משתחווים לו, ואז היה עוד חלום עם השמש והירח, שההורים שלו השתחוו לו. בסוף זה התקיים, עם האלומות, גם זה היה עניין של רמז על, על אוכל, על תבועה, ואחים שלו ירדו לשבור בר במצרים, נכון? הגיע זה, זה התקיים, והם השתחוו לו. אומר פה, כל מה שהוא חלם מתקיים, אדם צריך לדעת שעל ידי שקר אחד, נועלים לו 70 שערי פרנסה. לכן צריך להיזהר מזה מאוד. לדבר אך ורק אמת וללכת אחריה. גם אם תמסור נפש על האמת, לא יקרה לך שום דבר. גם אם תפסיד הכל, העיקר שאמרת האמת. נראה מה זה מידת האמת. ממשיך ואומר פה. אומר הרב שמידת האמת עוברת בכל המדרגות מן הקצה אל הקצה. זה כמו בבריח התיכון. בגלל זה הביא את זה שזה מושג קבלי. אומר, המידה הזאת של האמת זה כמו הבריח התיכון שהיה עובר מעץ לעץ דרך נקב, ככה היה עושה את כל הסיבוב שלו. מרום המעלות ומדרגות, עד סוף כל דרגין, עד סוף כל המדרגות, המידה הזאת של האמת עוברת. ובכל מעלה ומדרגה, מבריח, מבריח, מבריח תוך נקודה אמצעית. זאת אומרת, של אותה מדרגה, שהיא נקודת, ובחינת מידת אמת שלה, אומר הרב, האמת זו נקודת האמצע. לכן כתוב בזכריה הנביא, ונקרא ירושלים עיר האמת. למה? כי ירושלים היא נקודת האמצע של העולם. בגלל זה היא האמת. ומידת האמת היא נחלה בלי מצרים, בלי גבולות. אין גבולות. יביא פה את זה עכשיו, יסביר את זה. אין לה שיעור למעלה עד רום המעלות לאמת. אומר כתוב בגמרא שבת קוף י"ח עמוד ב' על הפסוק ואכלתיך נחלת יעקב אביך. לא כאברהם שכתוב בו קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, אומר ארץ זו ולא יותר. ולא כיצחק שכתוב בו כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל ותו לא, אלא כיעקב שכתוב בו ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אנחנו רואים שאמר לו הקדוש ברוך הוא פרצת ימה, מערב וקדמה, מזרח וצפונה, צפון ונגבה, דרום. מה אנחנו אומרים על יעקב? תיתן אמת ליעקב. יעקב לא היה מוגבל, תראה מה הוא קיבל. הכל פרוס, כל העולם מתפשט לכל מקום, לכל דרגה ודרגה עד רום המעלות. הגמרא דורשת שם, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים, שנאמר, אז תתענג על השם ורכבתיך על במותי הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך, שנאמר בו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, אין מצרים. תיתן אמת ליעקב, זה מה שקיבל יעקב. זאת מידת האמת, נחלה בלי מצרים. לכל דבר ההתפשטות של האמת. מי שהולך אחרי מידת האמת, או שמקבל עליו לדבר רק אמת, כל מה שהוא יעשה, השם יעזור לו. השם ייתן לו להתרחף כמה שהוא רוצה, ולהיכן שהוא רוצה, בלי הגבלה. בגלל שהוא איש אמת. כל הבעיה שמוסדות או מפעלים קורסים או שהם נקלעים לכל מיני בעיות כלכליות וכדומה, כל זה בגלל שיש שם שקר. משקרים על העובדים, משקרים על התלמידים, משקרים על המערכת, וכיוון שהכל שקר, הכל זמני. אבל ברגע שיש אמת, הכל מתקיים. כל מה שעושים עם האמת, הכל גודל ומתפתח. שאלו פעם את הרבי מקוצק, איך האמת גודלת? אמר להם, אין דבר שגודל מבלי לזרוע תחילה. כשזורעים משהו באדמה, מקבלים אחר כך גידולים. כשקוברים את השקר באדמה, מיד האמת גודלת. איך אמר לי פעם איזה חסיד חב"ד באוסטרליה.
זה מה שאמר דוד המלך, אמת מארץ תצמח.
נכון, אמת מארץ תצמח, נכון. אמר לי פעם איזה חסיד חב"ד באוסטרליה דבר כזה. אמר לי, האמת יצא לרחוב, אבל היא הייתה ערומה. וכולם התחילו להגיד לה, אבל את חייבת להתלבש, את לא יכולה ללכת ככה ערומה ברחוב. אמרה להם, אני האמת, התמודדו. לא פשוט. האמת זה לא דבר פשוט כדי לדבוק במידת האמת. לא לשנות, לא כלום, לא בדיבור, לא במעשה, לא כלום, כל הזמן אמת. לתת לקדוש ברוך הוא כל הזמן להגיד לו, אני דובר אמת. מה ההשלכות, מה יהיה, לפעמים לא נעים, אתה רוצה להגיד למישהו משהו, זה, זה, זה. אתה אומר, איך אני אגיד לו עוד שלא עשיתי, או שלא חשבתי על מה שהוא אמר, או כל מיני מקרים מסוימים. אז לפעמים בן אדם אומר, כן, ראיתי את זה, עשיתי את זה. לא, תגיד לו, עדיין לא הגעתי לזה, בעזרת השם נגיע לזה. אין מה לעשות. צריך כל הזמן לדבוק באמת, להזכיר לעצמנו כל הזמן בדברים הקטנים. כי אם נזכיר את זה בדברים הקטנים, בטח שגם בדברים הגדולים, בעזרת השם, השם יסייע לנו. וכל מעלות ומדרגות שלמטה, הם כעין לגבי מעלות ומדרגות שלמעלה מהן. האמת של מדרגה זו היא יחסית לאותה מדרגה. זאת אומרת, נגיד, אצל הבינוני, הוא יגיד את זה, האמת שלו היא ביחס למדרגה שהוא נמצא בו. כי אם ניקח את האמת שלו לגבי המדרגה של הצדיק, אין פרופורציות. כי הצדיק, כן, ביטל את היצר הרע. אז אי אפשר להשוות. אז זה יחסי למדרגה שהאדם נמצא. אבל ביחס למדרגה שלמעלה אימנה, אין לה ערך כלל. וכן בכל מדרגה ומדרגה. ולמרות זאת שהמדרגות שלמטה הן כעין לגבי המדרגות שלמעלה, קיימת גם בהן מידת האמת. זאת אומרת, מידת האמת היא יחסית לכל מדרגה ומדרגה שאדם נמצא בה. כידוע ליודכן, לאנשים שמבינים בתורת הסוד, שבחינת ראש ומוחין של מדרגות תחתונות הן למטה מבחינת עקביים ורגלי מדרגות עליונות. וכמאמר רבותינו ז"ל בחגיגה י"ג עמוד א', רגלי החיות כנגד כולן. אומר ככה, בגמרא שם אמרו, ועלו מן הארץ עד לרקיע מהלך 500 שנה, ועוביו של רקיע מהלך 500 שנה, וכן בין כל רקיע ורקיע למעלה מהן חיות הקודש. רגלי החיות עובי פרסותיהן כנגד כולם, קרסולי החיות כנגד כולן וכו'. כלומר, החלק התחתון ביותר של חיות הקודש גדול יותר מכל שבעת הרקיעים שלמטה מהן. מכאן שהמדרגה התחתונה של עולם העליון היא למעלה מהמדרגה העליונה של עולם התחתון ממנה, וכן בכל עולם ועולם. כן, אפשר להבין את זה בלוגיקה, בחשיבה של להשוות, אם אני לוקח את כל השבעה ריקים, לעומת הפרסות, הרגליים של החיות שיורדות למטה, אז כאילו, עוד פעם, זה בטוח מטאפורה ועניינים ודברים. אפשר להבין את החשיבה, מה מסתתר מאחורי זה בעזר השם יתברך, שיזכה אותנו להבין את זה. הרי שמידת האמת נמדדת בכל מדרגה בהתאם למצב שלה. מתבאר בזה שעבודת הבינונים היא עבודה אמיתית, בהתאם למדרגה שלהם. אף על פי שלגבי מדרגת הצדיקים, היא אינה נקראת עבודת אמת. זאת אומרת, מה שנקרא לענייננו, המסקנה שלנו, אם אנחנו לוקחים את מידת האמת אצל הבינוני, היא ביחס למצב שלו שהוא בינוני, שהוא עוד לא ביטל את היצר הרע לגמרי. אם אני אקח את המידה שלו ואני אנסה מה שנקרא להשליך אותה על העבודה, עבודת השם של הצדיק, אין פרופורציות, כי הוא ביטל את יצר הרע לגמרי. אז מידת האמת של הבינוני כלפי הצדיק היא לא, אבל כלפי המדרגה שלו היא כן. לכן הוא פירש ונתן לנו פה כל כך הרבה דרגות של האמת. אבל מה אנחנו לומדים מכל זה? שאסור לשנות בדיבור. צריך לדעת, תיתן אמת ליעקב, ראינו שיעקב קיבל נחלה בלי מצרים. צפונה, ימה וקדמה, צפונה ונקבה. יעקב קיבל את כל העולם, הכל היה פתוח בפניו. למה? כי הוא היה מידת האמת. זה היה ההבדל בין יעקב לבין אברהם לבין יצחק. תיתן אמת ליעקב שהוא בבחינה של הבריח התיכון. שהבריח התיכון, מה אמרנו שם? נכנס מעץ לעץ דרך נקב, ובדרך פלא הולך משתחל, מגיע לכל מקום. זאת מידת האמת. יש בכוחה לעשות פלאות. ברגע שאדם מרגיל את עצמו במידת האמת, כמו האשל שנטע אברהם אבינו, ואמרנו שלקחו אותו והשתמשו בעץ הזה, וממנו עשו את הבריח התיכון, מראה לך שהבריח התיכון, זה הדבר שמחזיק את כל המשכן, את כל העצים, ככה האמת מחזיקה את הכל. בעזרת השם, שנזכה למידת האמת.